הקטע הבא.
אין שאלות?
על מה שלמדנו? אתם רוצים שאני אזכיר מה שקרה? זה ייקח הרבה זמן, מה? קצת? אפשר לפתוח את הדבר? טוב, הנה, המטרה של המאמר הזה זה להסביר מה קורה?
הם שמו לסגור.
מה שאתה נעשה? מה? טוב, אז המטרה של המאמר, כפי שאמרתי, זה קודם כל לגלות שוב ולהסביר את הנושא של שני משכים, משה בן יוסף ומשה בן דוד, ולהסביר את הרקע של המחלוקת שהייתה בין יוסף ויהודה כבר בימי האבות, כדי להאיר את המצב, להסביר את המצב בתקופה שלנו, את האימות שיש בין בני ישראל השייכים לזרם הלאומי ובני ישראל השייכים לזרם התורני. זה בקצרה. Okay. אז קודם כל היה צריך להסביר את את המושגים עצמם, כשאנו מדברים, כשאנחנו מדברים על משה בן יוסף במה מדובר, כשאנחנו מדברים על משה בן דוד במה מדובר. מה שראינו כבר, שבין כל הכוחות, בין כל המידות שיחד עושים את עם ישראל, 12 שבטים שהם 13, וכל שבט ושבט יש לו יחד מיוחד, מידה מיוחדת, יעד מיוחד בהיסטוריה של עם ישראל, בבחינת המשיחיות שלה, כל שבט ושבט יש לו תפקיד מסוים. תוכן העניין שייך לפני הרבה זמן כבר לתורת הנסתר. ודיברנו הרבה בשיעור הקודם, מה קרה במשך הזמן, שכל זה כמעט נשכח מהמסורת היהודית הרגילה. אני לא רוצה לחזור על ההופעה הזו. אבל בעיקר יש שני שבטים, איך אומרים? שני שבטים. שהם אפרים, שהיא עיקר בית יוסף, ויהודה, שיש להם התפקידים העיקריים. כמו שיש בנפש האדם שני ממדים של כוחות הנשמה, ממד אחד ששייך לגוף וממד אחד ששייך לרוח, נאמר. אפשר להסביר את זה גם במושגים אחרים, אבל אני רוצה רק לסכם בקצרה. כל בן אדם יש לו שתי כוחות, כוח אחד שנוטה לרוחנים וכוח אחד וכוח אחר, כלומר, לפי המושגים של התנ"ך, שניהם נקראים אחד. כוח אחד שייך לגוף וכוח אחד לגוף וכל הצרכים של הגוף, וכוח אחד שייך לרוח וכל מה ששייך לרוח. כמו כן, גם במין האנושי כולו, שתי הכוחות האלו פועלים. וגם בכל אומה ואומה, יש יוצא מן הכלל שנלמד אחר כך, אני חושב עוד הערב, לפי מה שאני זוכר, זה האומה הישראלית. ומה שאנחנו לומדים מהעיקר הזה, שהוא חוזר בו מיד, מעשה אבות סימן לבנים, אז זה לא בשורה הזה של המדברים, כן? אבל נגיע. מעשה אבות סימן לבנים, מה שלמדנו בסיפורי חיי האבות, הוא כבר מסביר לנו את ההבדל שיש בין עם ישראל בבחינת בית יוסף, עם ישראל בבחינת בית יהודה, בדיוק לפי מה שקרה בהיסטוריה הקודמת, כדי שוב להסביר את הסכנה של האימות בין שני הממדים האלו והציפייה לייחוד של שני הכוחות, שהיא המשיחיות של דוד עצמו. ומה שלמדנו בשיעור הקודם זה הממדים האלו. יוסף לחוד, זה הכוח הלאומי. יהודה לחוד, זה הכוח אפשר לומר התורני או הרוחני, כן? שמאפיין את עם ישראל גם באומות העולם. ולכן יש עימות בין שתי הכוחות האלה. אז יש לנו מצד אחד יוסף, מצד שני יהודה. כשהם נפחדים, אין עוד ישראל במלוא המשמעות. זה מובן? ומדרגה אחרת, זה נקרא דוד. לכן יוסף, יהודה, דוד. יש בכוחו של דוד המלך לאחד את שתי הכוחות האלה. מיד אחרי התקופה של דוד המלך, זה דוד ושלמה, אז היה פירוד. אני לא זוכר, אבל אני חושב שהגענו לזה. בתקופה שלנו יש התקדמות. אין לנו שתי אומות. אף על פי שיש פילוג בין הרבה זרמים, כבר הגענו לתקופה שכזו שיש רק עם ישראל אחד, למרות הכל. אתם זוכרים את הביטוי הזה בהתחלת ההיסטוריה של הציונות, ואף על פי כן, ולמרות הכל, ארץ ישראל, זה שייך לנושא אחר, הוא גם בא. זוכרים את זה? טוב. אפשר לומר בצורה דומה. ואף על פי כן, ולמרות הכל, זה עם אחד, העם היהודי, על כל זרמה ועל כל ממדיו, נאמר. אבל זה אותו מצב. העימות בין הנטייה לכוחו של יוסף והנטייה לכוחו של יהודה, בסדר שאנחנו לומדים בתורה כבר, בסיפור התורה כבר, בחומש, והציפייה המשיחית זה הייחוד של שני הכוחות האלה. זה מובן, זה בקצרה מה שלמדנו עד עכשיו, כן? אז נעמיק קצת, אפשר להעמיק קצת בהמשך. והנה מתחילה, כן? גלתם? והנה מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. ועכשיו הרב מגלה ממד נוסף שמאיר את העניין. זה לא לחינם שאנחנו מוצאים המלוכה גם אצל יהודה וגם אצל בני רחל. זה או שבט בנימין או שבט אפרים. זה מובן? כן, יש קשר בין אפרים ובנימין מבחינת בני רחל. אולי אתם זוכרים את זה. בני לאה זה שורש הזהות הישראלית השייכת לארץ כנען, לארץ ישראל. בני רחל זה שורש הזהות הישראלית.
אבל אלה שרוצים להחזיר את ארץ ישראל ויש להם דווקא את הצד החילוני, לא הדתי, הם משייכים?
כל איש ואיש, וזה גם מין האנושי כולו, וגם זה איזה מין תערובת פרדוקסלית של נטיות בסתירה, כן? יש להם חלק שהוא יהודי אמיתי, ויש להם חלק שהוא הלבר, יש להם חלק שהוא גוי גמור, יש להם קליפות, אז צריך בירור, צריך לברר את זה. בנטייה אחת של הנשמה שלהם, הם כנענים. בנטייה השנייה הם קוסמופוליטים. תראו את הטלוויזיה שאי אפשר לראות אותה. זה הכל אמריקה, כן? זה כל אמריקה. ויש להם נטיות שונות. ויש להם גם כן נטייה, טוב, הארץ, אנחנו לא... איך אומרים את זה בעברית? אנחנו לא שוביניסטים ככה, זה לא הארץ העיקר, זה העם, זה הערכים, השטויות האלה, כן? זה מין מתכונת פרדוקסלית כזאת. זה המצב של עם ישראל בכללו מבחינת כלל. יש גם צאצא העבוד, יש גם חלב רב, יש גם. טוב, זה שאלה פשוטה. וזה מה שמאפיין את כל הבעיה, את כל הבעיה. במובן, יש עוד שאלות על הנקודה? רק רציתי להוסיף משהו בהקשר לכל המדרש הזה, ושכחתי, כן. פעם הסברתי את זה ככה. אני שמעתי את התחלת ההסבר הזה מפי הרב זצ"ל, והוספתי קצת משהו. רק תנחשו אתם מה ההבדל. זה, הוא אמר ככה, אבל הרב אמר, קושיה, למיתו של דבר, זה לא משה רבנו שאמר איש מצרי. זה בנות, בנות יתרו, כן? אבל מה?
לא חיחש.
לא חיחש. אבל לא היה נוכח, אמר הרב. אבל לא היה נוכח, התורה מספרת, כן? והאם הוא אחראי ממה שבנות יתרו אמרו? הסבר קטן על זה אמר, אבל אם זה היה סתם יהודי, טוב, אפשר להסביר את זה ככה, הוא לא אחראי. אבל מה? נכד של אברהם אבינו, אפשר לומר עליו דבר כזה, והעולם לא מזדעזע, כן? איך זה יכול להיות? אתם מבינים? יש סיבה נסתרת אם גם בנות יתרו יכולות לומר על משה רבנו, שהוא איש מצרי, יש דברים בגו. מכיוון שהוא לא צאצאי אבות אחרי 2000 שנה של גלות. הוא נכדו של יעקב, נכד אברהם אבינו. זה חמור, כך הסביר הרב את העניין. אתם זוכרים, מי שהגיע פעם ראשונה בירושלים, הביקור הראשון היה אצל הרב. וכל פעם, כשאני מביא קבוצות אצלו, אמרתי לה שמה הולך, כן? והיה מתחיל ככה, מאיפה באת? יש שיר מאיפה ביהודי, כן? מאין ביהודי. אז פעם הסברתי את זה השנה כבר. אז כל התלמידים היו רגילים לומר, אחד בא ממרוקו, אחד בא מספרד, אחד בא מצרפת, אחד בא מפולין. והרב שאל, עד שהתלמיד אמר, כן, כן, אני מבין, אני בא מפה ואני חוזר פה, כן? ולכן, מי שבא לארץ ישראל ואומר, אני צרפתי, אני ספרדי, אני... יש משהו לא בסדר? אף על פי שהוא לא מודע מה הוא אומר, יש משהו לא בסדר, כן? זה מובן? טוב. ואני עושתי את זה ככה, עכשיו ניחשתם, שברוך שלא היה נוכח, אבל כשהקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה, ומשה שמע איש מצרי ולא חיחש, כשהקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה, זה סימן שיש משהו לא בסדר. היה צריך לומר, אתה נותן פתחון פה למדרשים. טוב. אז אולי נמשיך, יש לנו עוד קצת זמן, כן? אז אני אקח רק הקטע האחרון של כל הפרק. אתם זוכרים שבהתחלה, מי שזוכר את ההתחלה של כל הפרק הזה, זה היה המדרש בגמרא, כן? על ההספד. בירושלים, בבקעת מגידו, בפסוק זה מגידון, והתרגום זה מגידו. חז"ל אמרו שיונתן בן עוזיאל תרגם נביאים, ונזדעזע ארץ ישראל, 400 פרצה על 400 פרצה, משום דעת מילה דלה מפרשן, מכיוון שיש דברים שאסור לפרש, שאי אפשר לפרש, שלא מפרשים. ראינו, היקרא, איזה מילים שאי אפשר לפרש, זה הפסוק הזה, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדר רימון בבקעת מגידו. וזה רמז על ההספד, על מה שהיה בן יוסף, כל מה שלמדנו עד עכשיו. זה מובן? טוב. דאמר רב יוסף, דאיל מלא תרגומי לא ידר מה יהיה. אם יונתן בן עוזיאל לא היה מתרגם את זה, והפירוש של יונתן בן עוזיאל זה, הוא נותן דוגמאות, הספד על מה שהיה בן יוסף שיהרג. וכל מה שלמדנו זה סביב אותו מקור. זה מובן לכולם? אבל איזה רב יוסף? איזה רב יוסף זה? אותו רב יוסף, אנחנו מוצאים אותו במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין יש סוגיה, סליחה? נכון, יפה. יש סוגיה מפורסמת שאני אסביר בקצרה. זה מין מחלוקת בין חכמי הגמרא שיבוא המשיח, אבל שאני לא אהיה כדי לראות את זה. זה הדעה הכי שכיחה אצל חכמי התלמוד במסכת סנהדרין דף ס"ח, אני חושב רק דף צד אחד, כן. וכולם אמרו ככה, אמר עולה, אמר רבה, יעתי ולא אחמיני, שיבוא ושלא אראה אותו, מכיוון שפחדו מחבלי המשיח, פחדו מהמאורעות באותו זמן, ראו כבר בחוכמתם שהמצב יהיה מצב של משבר, ואנחנו חיים את זה ולא מבינים שכבר בזמן חכמי התלמוד הבינו שסוף סוף זה יגיע לאותו מצב ופחדו מזה, כן? אבל בהתחלת הסוגיה רב יוסף אומר, רב יוסף אומר, הוא אומר את זה ככה, רק דקה, אני רוצה לראות את המקור, יש מסכת סנהדרין אבל אני כבר עייף, רק דקה. כן, יעתי שיבוא ואסכים ואסכם דעתיב שאני אהיה קיים בתולה דחופיתה דחמרי בצל של הצועה של הסועה של החמור שלו. זאת אומרת, באותו זמן הצל של מה שיהיות חומרי בעולם, הסועה של החמור יהיה אור גדול, אף על פי שזה חשוך לגמרי לכאורה. אלו שאמרו שיבוא ושאני לא אראה אותו, פחדו מהקשיים. רב יוסף אומר שיבוא ושאזכה להיות באותו זמן, כי באותו זמן החומריות הכי חומרית זה יהיה אור גדול, כפי שאנחנו אומרים, אור חדש על ציון תאיר, וזה מה שמסביר הרב. דווקא אותו רב יוסף חזה מראש את חבלי המשיח, והוא קיווה לחיות את אותה תקופה, מכיוון שהיה יודע שהמצב של העימות של המחלוקת סוף סוף ייגמר, מכיוון שיש לנו הסבר אודות התרגום של יונתן בן עוזיה. מהו ההסבר? אני מחפש איזה מילה. אני לא רוצה לומר שזה מצב נורמלי, אבל שזה מצב שיש לו הסבר. זה לא מצב בלי משמעות. יש משמעות. ומי שמבין את המשמעות, אז זה מה שאומר רב יוסף, יכול לתרום לאיחוד שתי הכוחות האלה. טוב, בקצרה, זה העיקר של כל מה שלמדנו באותו פרק. ואם יש עוד שאלות, יש לנו עוד כמה דקות.
אולי תוכל בבקשה לברר?
יותר חזק.
אולי תוכל לברר קצת יותר את המשיכות של יוסף שלא לשמוע.
כן, לפני שאני אעזור, אולי אני אבקש מיוסף. אתה זוכר באורות את הקטע שאני רציתי ללמור עליו. אנחנו יודעים בקבלה, מקובלים אנחנו, שמרידה רוחנית, זוכר את זה? אולי זה בדף מבין, רגע, אני אמצא את זה, כי לא הכנתי אותו. טוב, מיד אני אמצא את זה אחר כך. מה שאלת? מה זה משיחיות בן יוסף בלי המשיח?
כן, שלא לשמוע.
כן, אני חוזר על מה שאני אמרתי. כל מה שהיהודים פעלו בעולם ועשו מבחינה מאוד פרדוקסלית, כיהודים אבל בלי יהדות. זה מה שאמרתי לא לשמוע, כן? למשל, אני עד מהתופעה שיש בקהילה, בעיקר בצחפן, כן? שזה מין רצון להתעוררות התרבות היהודית עשירה מאוד. אני לא מבין מאיפה מקבלים את התקציבים האלה. ייתכן מהממשלה הצרפתית. זה אפשר, כן? גם בירושלים יש מקום כזה. וזה משהו פנטסטי למי שהכיר את המצב לפני כמה דורות. ואני הכרתי את המצב הזה, כן? לא היה כלום, מה זה תרבות יהודית בצרפת? זה שום כלום, כן? ועכשיו, בכל פינה יש לכם אוניברסיטה יהודית, חודש של תרבות היהודית וכן. אבל אם מסתכלים ברצינות, זה ריק מכל תוכן יהודי. רק יש השם יהודי. זהו. אבל בכל זאת, הערכים שעוברים דרך הריקנות ההיא, זה כבר אור גדול גבי הגויים. והם מקבלים את זה כאור גדול, כן? ולכן, משיח בן יוסף מתפקד באפלה, כן? ככוכבים בלילה, אבל זה לא נשמע. זה פשוט. ואפשר לסתת גם כן הרבה הרבה הוגה דעות ממוצא יהודי שיצאו מזה גדולים מאוד, שעשו מה שהיה צריך לעשות, אבל בעקיפים, לא פנים בפנים, לא בריש גלי, כן? בריש גלי. וכולם ידעו שהם יהודים, ואומרים פרויד היהודי, מרקס היהודי וכן הלאה, אבל כל מה שאומרים זה מכניס פחות או יותר קצת ערכים מהתורה שהם לא יודעים בתוך התרבות החיצונית, אבל זה לא נשמע. זה אותו.
מה מקום בהספקריה הזאת של מדינת ישראל ללא ציונות? שאנחנו מתקרבים אליה יותר ויותר.
מי אמר את זה? אני זוכר, כשהייתי קצת יותר...
השמאלנים.
מה?
השמאלנים.
כן. אני זוכר, כשהייתי קצת צעיר ממך, המצב היה יותר גרוע. זה היה עולם יהודי בלי ציונות. סוף סוף הגענו למשהו אחר לגמרי. טוב, זה מה שהרב היה רגיל לומר, זה בירור, צריך בירור. ומתוך הבירור, אתם זוכרים איך היה אומר, מתוך זה, אז האור התגלה. אני לא מפחד כל כך מאותו מצב. מה שהמרירות ההיא של ההספד, של האבלות, שמי שמבין שבכל הדיבורים והמעשים האנטי-יהודים, האנטי-ישראלים של החלק הזה של העם, מתוך זה, באופן עמוק מאוד, זה הערכים אמיתיים של התורה, ומכיוון שהיה פילול בין המידות, אז זה יוצא בפנים זועפות כאלו. אם הייתה אהבה עמוקה בין כל הצדדים, זה לא היה ככה. הבנתם מה שאני אמרתי? גם ליוסף יש איזה מין שריד.
הבירור זה
הירידה? צריך לקוות שלדווקא זה אחד מהבירורים. אחד מהבירורים. מה שאנחנו עדים עכשיו, שיש הרבה ירידה, שהמוטיבציה שלה היא דווקא כלכלית, אבל אמיתו של דבר זה לא חמור. זה לא חמור. כשהמוטיבציה היא דווקא רוחנית, אז זה יהיה חמור. אבל לפי דעתי, חוץ מהחרדים, שיש להם חרדה, אין ירידה מצד הציוני הדתי, אין ירידה. אדרבה, רוב העולים, המוטיבציה שלהם היא דווקא כמו שצריך להיות. יש כל המדרגות, כל אחד האופי שלו, אבל זה ברור כי אם תהיה עוד עלייה לארץ ויהיה, אנחנו עודים על זה, אז זה יהיה מאותו כיוון. יש משבר בעלייה, ומחלקת העלייה של הסוכנות וגם משרד הקליטה חושבים ברצינות על העלייה של גויים. מתחילים לחשוב על זה ברצינות. טוב, נגייר אותם.
אז אנחנו חוזרים לירקות.
לא, לא. זה כבר מצב אחר, עידן אחר לגמרי. זה נשמות אבודות שחוזרות. מי המשוגע הזה שרוצה לעלות לארץ, אם זה לא נשמה גדולה? כן.
תלמיד חכם של תלמיד של הרב צבי יהודה מאמר בעיתון נקודה, משיח בן יוסף מת, יחי משיח בן דוד. והכוונה שלו הייתה שבעצם הציונות פשטה את הרגל.
נאמר, הציונות החילונית.
כן.
כן, כי לא לשכוח שמכיוון שרוב העיתונאים, רוב או גדרות אפילו, ואני מתכוון לכמה פרופסורים, ועוד הרבה סופרים, מאלו שכותבים ספרים או מאמרים, כן, לא יודעים מהי האומה הישראלית, החברה הישראלית האמיתית. כן? הם שוליים. הם רואים, מסתכלים רק לתופעות שוליות. ובמישור של החברה של הפרנקופונים, זה מחלה, כן? כמעט כל פרנקופון הוא שולי. לא, אני אומר את זה ברצינות, זה העבודה שלי לדעת את זה, כן? ולא יודעים, אתם יודעים מה זה שולי, מרג'ינל, כן? וצריך הרבה זמן כדי להכיר באמיתות של העם האמיתי היושב בציון. זה משהו אחר, יש ממד אחר לגמרי, כן? ולכן, אני לא זוכר את המאמר הזה, ייתכן שקראתי אותו ושכחתי.
זה תלמיד חכם קצר אותו, לא?
כן, כן, לכן אני אומר, לא זוכר. ולכן, לא, אני רוצה לפגוע בכל. ולא זוכר, ייתכן, זה אומר לי משהו, אבל שכחתי. עברו עליי כמה חבר'ה משיח ש... אבל אני, ואותה בכלל גם לפני זה, אני חשבתי באותם המושגים, כן. נדמה לי, זה רק בקצרה, שעד תקופת מלחמת ששת הימים, זו הייתה התקופה הראשונה של הציונות. ציונות בלי תורה. והמוטיבציה הציונית, פוליטית, מדינית, זה היה מספיק כדי להזדיק את הפרויקט הציוני לעיני העמים וגם לעיני עם ישראל. אתם זוכרים את זה? היו כמה משוגעים שהיו מניחים תפילין, אוכלים כשר, אבל זה לא ישייך הציוני. למשל, הייתי רגיל לומר שלמד עכשיו דבר, באותה תקופה לא היה הבדל בין איש מחדל, זה היה איש מזרחי, ובין איש של המפאי מאותו זמן. כי ציוני דתי זה היה דווקא ציוני כמו המפאיניקים, אבל שומר מצוות. משהו אחר, נוסף. טוב, אסור להחליב, לא צריך להרזים, כל האפשרויות היו קיימות, היו כאלו והיו כאלו, אבל לרוב זה היה ככה, כן? מי היה ציוני של המזרחי? ציוני של המפאי פלוס מצוות. אם אתם יודעים, זה היה עד מלחמת ששת הימים. פתאום הכל השתנה. והתחילה תקופה אחרת, הציונות לפי התורה. זה מה שרצה הרב הגדול, האב, זה מה שעשה הבן, כן? אם אתם זוכרים את כל העניין. ויש הסבר בקבלה, יש הסבר בזוהר. כל עוד שהיה לנו עסק עם הנוצרים, לא היה צריך כוח בזכות התורה כדי להילחם נגדם. כי זה הבריטים, נוצרים, שהיו בארץ כש... הגענו על הקו הירוק, כן? כי אין אחיזה לעשר על ארץ ישראל, והם שייכים לעשר. אבל כשהתחלנו העסק עם המוסלמים, זה היה עניין אחר. יהודה ושומרון היו בידי ישמעאל, וישמעאל יש זכות הברית מילה, אף על פי שזה זכות לא שלם, זה זכות חלקי. יש מאמר בזוהר, ידוע לכם, כן? ולכן יש להם אחיזה בארץ. ולכן כדי להילחם באחיזה ההיא של הנימולים האלו, כי הנוצרים הם ערלים, כן? היה צריך כוח וזכות של התורה עצמה. ואז התחילה התנועה של גוש אמונים, שהרבה חילונים משתייכו לה, ומשתייכים לה, כן? אבל הגדרה של הציונות בתקופה היא אחרת לגמרי. זה לא הציונות הראשונה שפשטה את הרגל, לפי... כנראה המאמר הזה, אלא ציונות אחרת כבר. וזה מסביר את הכעס ואת השנאה של הראשונים לגבי האחרונים. אתם מבינים למה? כן, ופתאום אנחנו עדים לזה. אם אתם ציונים, הכוונה לגוש אמונים, אנחנו לא ציונים. זוכרים את זה? כן, בהרבה מאמרים. ולכן זה התחילה התיישבות שדווקא אותו חבל ארץ, אני לא רוצה לומר שטחים, כי אפילו אם נקבל שטיחים מזה זה מספיק, כן? שהתחילה במרכז הרב דווקא, אם אתם זוכרים את ההיסטוריה האמיתית, כן? ולכן אפשר לומר, וזה שמצורה, שכבר אחרי מלחמת ששת הימים, זה היה מעבר בין תקופת משיח בן יוסף, שזה היה ברוך, שזה היה חילוני, כן? ותקופת משיח בן דוד שמתחילה לפי התורה. אבל זה במדרגה אחרת לגמרי מהנושא שלנו, לדברים כפשוטם. וגם בזה יש ברור, כן? יש הרבה שהתחילו להשתייך לאותה תקופה שאחרי מלחמת ששת הימים, יש ברור, ירדו מהחזון הזה. זה מובן מה שאני אומר, ופתאום אנחנו רואים את זה. העולם כולו היה מקבל את הצורה של מה שהבן יוסף, זה דומה להם. אבל פתאום כשהפנים החדשים התגלו, לא קיבלו. טוב, כן, יש עוד, מצאת, אני רק רוצה לקרוא את זה, זה הסיכום. תודה רבה. זה רק כמה משפטים. וזה הסיכום של כל הנושא. מקובלים אנחנו יודעים במסורת שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל. אחרי אני אסביר, מרידה רוחנית זה לא מרידה נגד הרוח, אלא מרידה של הרוח נגד החומר. כן? שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלה תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, בעלי מניות, כן? אשר ידמו כשכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים נשאים וקדושים תחדל, וממילה ירד הרוח וישקע, וישקע, כן? וישקע. עד אשר יבוא סערה ויהפך מהפכה. ויראה אז בעלים כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ותורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתחזקות חומרית. וזאת הנטייה חומרית כשתיוולד, ופה אנחנו רואים שזה דברי נבואה, הוא ראה את זה מראש, שכך יהיה, כן? תדרך בזעם ותחולל סופות, והם הם חבלי משיח, אשר ייבשמו את העולם כולו על ידי מחווה. זה קשור לסוף הפרק שלו במספד ירושלים. מה? זה באורות, זה אורות התחייה, דף פדלת, פרק ממדל. כן. אז זה ברור, כן? ולכן אני רק בקצרה רוצה לתת תשובה לשאלה שלנו. אנחנו כנראה בעיסומו של המערה הזה, כן? וכפי שהסברתי בשיעור הקודם, אני זוכר אם הגענו לזה כי שכחתי, הייתי קצת עייף, אבל כל זאת זה הנושא שצריך אמונה, ואמונה פשוטה לגמרי, לראות כי אף על פי שבאופן הפרטים נראה לנו שהכל אבוד, למיתו של דבר הכוח הזה מתפקד והכל כבר בהישג יד. זוהי ההגדרה של אותה אמונה. לראות את הכלל של המצב, בכלליות זה הולך יפה. בפחתים, הכל בתור ובבור. זה הכוח שצריך להיות. זה מובן? כן. ואני חושב שיש לנו הרבה הרבה סימנים, שלמרות כל התור ובבור שאנחנו עדים לו, אנחנו התקדמנו מהר, מהר, מהר מאוד. רק צריך לזכור מה היה המצב לפני 50 שנה. מה שאמרתי. טוב, אז לשבוע הבא. בירושלים.